פרק י' פסוק כ"ו, ראה. אנחנו לא רגילים לביטוי הזה בתורה. מה הביטוי שהתורה משתמשת בו יותר? שמע, נכון? אם שמוע תשמע, עקב תשמעון, כל הפרשה כולה הקודמת הייתה עקב תשמעון. גם בסוף פרשת ויתחנן, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, נכון? זאת אומרת שיש כאן מעבר מן השמיעה אל הראייה. מה המעמד של הראייה לעומת השמיעה ביהדות? מה בדרך כלל נחשב ליותר עליון? השמיעה. ידעי. כי הראייה היא שטחית. הראייה מטעה אותך, נכון? מה אנחנו משיגים דרך הראייה? את השטח הגלוי. השטח הגלוי משקר. הוא לא אומר לך את האמת. איך אמר השועל בנסיך הקטן? העיקר סמוי מן העין, לא? כן, כך הוא אומר, נכון? השועל. קראת את הנסיך הקטן? לא קראת את הנסיך הקטן? קראת את הנסיך הקטן? קראת. טוב, לפחות יש... לא, זה חשוב, ספר חשוב. בנסיך הקטן, כן. בנסיך הקטן יש שם שיחה עם השועל, והשועל אומר לנסיך, תדע לך, שהעיקר סמוי מן העין. ולעומת זה, אנחנו רואים אצל אומות העולם, יש הרבה מאוד מקום לאומנות הפלסטית הגלויה, הפסלים, הציור, התיאטרון הוא המקום שהולכים אליו לראות, עד כדי כך שהשגות נקראות בשם השקפת עולם. מה זה השקפה? מאיזה מילה זה בא הביטוי הזה, השקפה? להסתכל, להשקיף. הנזיר זצ"ל, רבי דוד הכהן, היה רגיל לומר שלעומת השקפת עולם, יש בעם ישראל שמיעת עולם. ואנחנו שומעים. ודרך השמיעה מגיעים אלינו עומקים שאינם גלויים לעין. אפשר גם להבין את זה מבחינה פסיכולוגית. מבחינה פסיכולוגית, מה שיש לי כאשר אני רואה משהו, יש לי תחושה שאני כובש. עד כדי כך שהקדמונים היו סבורים שהראייה היא קרן שיוצאת מן העין אל הדבר הנראה. אבל כפי שזה לא נכון מבחינה ביולוגית. מבחינה ביולוגית זה בדיוק הפוך. התמונה נקלטת ברשתית העין. אבל הפסיכולוגיה כל כך חזקה שהתחושה שלי שאני עכשיו פותח את העיניים, שולח קרניים וכובש את העולם כולו. אז יש ממד מסוים של גאווה. אני בבת אחת קיבלתי את מקסימום האינפורמציה. ועד כדי כך, אריסטו אמר שהראיה לכך שהאדם נברא כדי להשכיל, זוהי ההנאה שמספקת לנו ראיית העיניים. כלומר, הוא זיהה בין ההשכלה לבין הראייה. ואילו בעם ישראל, מה אומרת התורה? צריך לשבור את פסילי אלוהיהם, צריך להרוס את המזבחות, צריך כלומר, לבטל את העולם הנראה. במקום זה לשמוע. כאשר אני שומע, יש לי בעיה. עצם העובדה שאני שומע, זה מכריח אותי להיות בעמדה של ענווה. מדוע? אם תגיד לי, תשמע, אני רוצה לדעת מה סך כל התווים שיש בסימפוניה הזאת שאתה רוצה להשמיע לי. יאללה, תביא את הפרטיציה. אז אני אקח את כל התווים. לא יראה כלום. טוב, צריך לנגן את זה. בסדר, אולי תנגנו לי, אבל מה? אין לי זמן. אני רוצה שתנגנו לי את כל התווים בבת אחת. בונג. זה מה שזה יצא. אבל אם אני רוצה באמת להבין על מה מדובר, אני צריך סבלנות. אני צריך לשמוע את התו הזה, אחר כך את התו השני, והתו השלישי. וגם אני צריך לחוש איך התווים נקשרים זה בזה ויוצרים יצירה. כלומר, יש לי פה ענווה. אחרי אני צריך להבין מדוע היהדות מעדיפה את השמיעה לראייה, כאשר אנחנו רוצים להכריז על יסודות האמונה, זאת אומרת, הידיעה שלנו, אנחנו סוגרים את העיניים ואומרים שמה ישראל. סוגרים את העיניים כדי לשמוע. והנה, פתאום, ראה. מה? אתה אומר?
ככה למדתי שהראייה הזה, שזה גם הלב לרבם לראשון מבין תא השפעה לתא אחד, שהראייה זה בעצם מזהה את מהות הדבר.
נכון.
כמו שמשה יכל להגיד, זה הדבר, ומשמור את זה ומצביע על זה.
יפה מאוד. אתה הוכחת שאני לא צדקתי כל מה שאני אמרתי, ואני אסביר למה אתה צודק. אתה אומר, הנה, למדת ש... בספר, למשל, בתלמוד הבבלי, כשרוצים להביא ראייה למשהו, אומרים תא שמע, בו הוא שמע. ואילו בתלמוד הבבלי, וגם בספר הזוהר, אומרים בדרך כלל, תא חזה, בו הוא ראה. מצד המעלה של תורת הקבלה או של תורת ארץ ישראל. תורת הקבלה בזוהר, תורת ארץ ישראל בירושלמי. וכן מצאנו ביטוי אצל חז"ל, לא תהיה שמיעה טובה מראייה. בדיני ראיות, כשרוצים להביא הוכחה למשהו, אומרת הגמרא מפורש, לא תהיה שמיעה טובה מראייה. הנה, אתה רואה שאני לא צדקתי. דבר נוסף, אנחנו רואים במדרגות הנביאים, שמקובל לומר שהמעלה היותר עליונה של הנבואה נקראת חזון. חזון ישעיהו. החזון, זה משון, לחזות, להסתכל, בארמית, חזה, זה רואה. אז אם כך, יש פה סתירה פנימית לדבריי. מה התשובה? שיש שלוש מדרגות. ממטה למעלה. המדרגה הנמוכה, ראייה. למעלה מזה, שמיעה. למעלה מזה, ראייה. ראייה, שמיעה, ראייה. יש ראייה שטחית, שהיא מעכבת את הידיעה הפנימית, ויש ידיעה שבאה אחרי השמיעה. אז העיניים מתקדשות. כל זמן שהעיניים תמאות, אי אפשר להגיע לעיניים הקדושות. לכן צריך באיזשהו שלב לסגור את העיניים, לשמוע, ואז אתה מגיע לראייה הטהורה. יש פה שאלה, שלוש שאלות. איך זה שחזון זה מראה הנבואה הגבוה ביותר עם השמיעה הגבוהה ממנה? תשובה, יש בזה שלוש מדרגות. ראייה, שמיעה, ראייה. הראייה השטחית נשללת על ידי השמיעה היותר עליונה, כאשר האדם מגיע לשמיעה, אז הוא מגיע גם לראייה עליונה. שאלה הבא, אז ירדנו קומה בארץ ישראל, תא חזה. תא חזה, נכון. זה בתלמוד הבבלי, אומרים תשמע, בתלמוד הירושלמי אומרים תא חזה, גם בזוהר. זה משום שיש פה שלוש מדרגות. מדרגה אחת, הראייה, שהיא שטחית, למעלה מזה השמיעה, למעלה מזה הראייה העליונה, שהיא המדרגה של תא חזה שבארץ ישראל. זה לא שירדו קומה חלילה. שאלה שלישית. שלום. החכמים עיני העדה. הנה, החכמים נקראים עדי העדה. מה, איך נסביר את זה? צריך לקרוא להם שומעי העדה. מה אתה רוצה? זה רעיון, יפה. אורו, תודה. זאת אומרת, בעצם מדובר בשלוש מדרגות. יש ראייה, למעלה מזה שמיעה, למעלה מזה ראייה. הרי כתוב שגם לחכמים, שנקראים עיני העדה, צריך לשמוע. כן? שמע לכל דבריהם. כן? צריך לשמוע דברי חכמים. אבל עם עצמם העיניים.
זה כמו עבד בן ועבד השם.
יפה, כמו מה שלמדנו בתחום המוסרי של עבודת השם. עבודת עבד, עבודת בן, ועבודת עבד השם, שהיא למעלה מזה. כן. נכון. זאת אומרת, או תרצה, אם אתה כבר מושפע קצת ממרקסיזם, תקרא לזה סינתזה דיאלקטית. כן. הגליאנית. טוב, אז אם כך, מה שהתורה, אני חושב שענינו על שלושת השאלות, נכון? עכשיו, אם כך, כשהתורה מדברת כאן על ראה אנוכי נותן לפניכם, אחרי פרשת ואתחנן, פרשת עקב תשמעון, שתי הפרשיות האלה שמדברות בענייני שמיעה, וגם צריך להזכיר, פרשת דברים עוסקת בענייני דיבור, כן? דיבור, שמיעה, ראייה. גם בשלושת הפרשיות של הפורענות, הפטרות של פורענותה. הראשונה, דברי ירמיהו, אחר כך שמעו דבר השם, ואחרי זה חזון ישעיהו. כן, גם כן שלושת המדרגות האלה, גם בתוך הצרה. על כל פנים, ראה אנוכי נותן לפניכם, זה בא לומר שאם תשמעו, בסוף תגיע גם לראייה. ואז יש לזה השלכות התנהגותיות מאוד מאוד משמעותיות. כל זמן שהאדם לא הגיע לשמיעה, הוא צריך לצמצם את הראייה. הראייה מסוכנת. אבל אחרי שהאדם שמע, הראייה מתקדשת. אז הוא מרחיב את התחום שלו, וזה בעצם כל התוכן של פרשת ראה, שהיא מתחילה בפסוק כ"ו, שהיא הפרשה של הרוחב. איך כתוב? וישלח יהושע שני אנשים מרגלים חרש למור. לכו וראו את הארץ ואת יריחו. ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב. מעניין, נכנסים לארץ ישראל, שני השליחים הראשונים לארץ כנען, אני מדייק, שני האנשים הראשונים שיהושע בן נון מכניס לתוך ארץ ישראל, מגיעים לזונה. והשם שלה רחב. מה, אז מה מזנה? הרוחב מזנה. כלומר, אתה חי את חיי המדבר. חיי המדבר זה מצומצם. במדבר לא רואים כלום. יש ענני כבוד מסביב. אתה יוצא לארץ ישראל, אתה מגיע אל הרוחב. הרוחב יש לו סכנות. יחד עם זה, הוא אתגר. כלומר, נכון, תהיינה נפילות, זה מה שזה אומר. הכניסה לארץ ישראל תלווה בנפילות, אבל זה שווה. זה כדאי. בסוף זה יתעלה. כן? או. אז זה מה שנאמר כאן. ראה. ראה זה הפרשה של ארץ ישראל. גם לפני כן דובר על ארץ ישראל, אבל כאן באופן הרבה יותר רחב, אנחנו נראה איך.
למרות שמענו נכנסו
ממש
לארץ.
מה?
למרות שמענו נכנסו ממש לארץ.
כן. אתה צודק, לא נכנסו לארץ. אבל כל ספר דברים זה ספר של ארץ ישראל. פסוק קבע, אם כן, ראה, אנוכי נותן לפניכם, היום, ברכה וכללה. אגב, נדמה לי שכבר למדנו את זה, אבל זה לא סוף. בסדר. יש פה בעיה דקדוקית. היה צריך להיות כתוב, ראה, אנוכי נותן לפניך. ראה זה לשון יחיד. לפניכם רבים. אם ככה היה צריך להיות כתוב, ראה אנוכי נותן לפניך. או ראו אנוכי נותן לפניכם. מה זה המעבר הזה מיחיד לרבים? פשוט מאוד. זה המעבר מן הכלל אל הפרט. ראה נאמר אל הכלל. אנוכי נותן לפניכם לכל פרט ופרט. כי הרי הכלל איננו אוסף כל היחידים. הכלל הוא הנשמה הכוללת שמתפרטת אחר כך בפרטים. אז אם כך, צריך קודם כל לפנות אל הכלל, אל הנשמה, ראה. זה המדרגה של ארץ ישראל. בארץ ישראל פונים קודם כל אל הכלל. ומתוך הכלל ההתפרטות בכל פרט ופרט. כל פרט ופרט. עד כאן ברור? כלומר, לא לעשות את הטעות הפשטנית שאומרת, ראה זה ליחיד, אנוכי נותן לפניכם זה לכולם. בדיוק הפוך. ראה, פונה לכלל. מתוך כך, לכל פרט ופרט. זה היסוד הפטריוטי. כן? בארץ ישראל יש פטריוטיות. הזדהות לאומית. אין אדם מרגיש שהוא שייך קודם כל לכלל. מתוך כך, כל פרט ופרט. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. שוב, יש לנו פה בעיה דקדוקית. איך אנחנו היינו אומרים את הברכה? אם תשמעו, נכון? יש לי הוכחה שכך צריך לומר, שהרי בפסוק הבא, פסוק כ"ח, והכללה, אם לא תשמעו. לא אשר לא תשמעו. הוא מבין את השאלה שלי? מה? אתה אומר שברור שהם ישמעו. כלומר, מניחים ככה. אתה אומר, הנחה אופטימית. מן הסתם תשמעו? את הברכה אשר תשמעו. כן, לא אם. כי הרי אם זה כבר מעלה ספק. יפה, אפשר להסביר את זה כך. כן? אני חושב שיש פה עוד משהו אחר. זה אתה צודק, אבל זה גם נאמר פסוק הפרט, אם לא תשמעו. כלומר, זה לא עונה על השאלה שלה. כן? אבל פשוט מאוד, מהי הברכה? אשר תשמעו. כלומר, יש לנו כלל, שכר מצווה, מצווה. כלומר, השכר היותר גדול של המצווה זה עצם המצווה. היא נושאת בקרבה את ברכתה. וזה שאחר כך יש ברכות נוספות, שפע, כלכלי ורוחני וכולי, כל הדברים האלה זה נספח. אבל העיקר זה אשר תשמעו, זה עצמו הברכה. את הברכה אשר תשמעו. לעומת זה, הכללה היא באה מבחוץ. אם לא תשמעו, זה הפחדות. לא כדאי לכם לעבור, כי יהיו כל מיני צרות, אבל הצרות הן לאו דווקא מהותיות לזה שלא שמעתם. יש עוד דברים נוספים. כי ברגע שניתנה רשות למשחית להשחית, אז יש כל מיני נוספים שמצטרפים, שנכנסים בסדק. טוב,
כן.
מה? הברכה זה משהו, אתה יכול לקרוא לזה טבעי, אבל זה טבעי לשפע האלוהי, זה טבעי אלוהי. זה לא בטבע של המציאות. את הברכה אשר תשמע. כן.
משה שומר את הפסוקים האלה?
זה משה שומר את הפסוקים האלה. מה הבעיה? מי זה יכול להיות? לא. אני לא משה, אבל אני אומר דברים שמשה אמר. זה בסדר?
אולי זה
כאילו לא השם. זה הולך ביחד. הרי אתה רואה, יש פה, משה רבנו פה מחליף כל הזמן סגנון. הוא מדבר על עצמו כאילו שהוא הקדוש ברוך הוא. נכון? הוא אומר, אשר אנוכי מצווה אתכם. מי זה אתה? איפה אתה? אנוכי מצווה. אלא ששכינה מדברת מגרונו. הוא מכוון דעתו לדעת המקום. והכללה, אם לא תשמעו על מצוות השם אלוהיכם, מסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם. רגע, אני לא הבנתי. זה או לשמוע את דבר השם או לעבוד עבודה זרה. יש מגוון רחב של עבירות שאפשר לעבור בדרך, לא? נו, אז מה זה הסיפור הזה? אם לא תשמעו, לא, זה אומר, אם אתם לא תשמעו, זה יגיע בסוף לסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. ללכת אחרי אלוהים אחרים. הרי יש גמרא שאומרת כך, כך דרכו של יצר הרע, בתחילה אומר, עשה כך, ולמחר עשה כך. ולבסוף אומר לו, לך עבוד עבודה זרה ועובד. כלומר, זה אף פעם לא מתחיל מזה שאדם עובד את השם, יצר הרע אומר לו, לך תעבוד עבודה זרה. זה נדיר, כן? זה משהו מיוחד. בדרך כלל זה מתחיל מדבר קטן. דבר קטן ועוד דבר קטן. כמו חוט של בוכיה, כן? גם את הגמרא. שבתחילה יצר הרע דומה לחוט של בוכיה. בוכיה, עכביש. חוט, קור של עכביש. ולבסוף נעשה כעבותות העגלה. כן? אתה מצרף חוט לחוט לחוט, בסוף נהיה עבות, שנאמר, הוי, מושכי העוון בחבלי השווא, וכעבותות העגלה חתם. כן? הרב קוק אומר באורות, שבזה הנביאים נכשלו. הנביאים לא ידעו לעבוד על זה. כן? כי הנביאים לא היו מומחים לדברים הקטנים. הנביא, כשהוא ראה את הטוב, שיבח את הטוב בצבעים אדירים. כשהנביא ראה את הרע, הוא גינה את הרע גם כן באש קודש. אבל מה שהנביא לא ידע זה איך זה שהעם הגיע למצב הרע הזה. אין אצל, הנביא לא נכנס לתוכניות הלימודים ולעצות כיצד קמים בבוקר. ולכן הנבואה לא הצליחה למנוע את חורבן בית ראשון. לעומת זה החכמים, הם עבדו לטווח ארוך ונתנו הדרכות על כל צעד ושעל של החיים, כל פרט ופרט, ומתוך כך גם יכלו אחר כך להגיע לתיקון המוסרי של האומה. לפחות בעקבות עבודתם של החכמים לא הגיעו לעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. טוב, אז מה שאומר כאן, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. זה, בסוף של דבר זה מגיע לזה. והיה. והיה, מה פירוש הביטוי והיה?
שמחה.
זה לשון שמחה, נכון? כי היה אפשר לוותר על המילה הזאת. היה אפשר לכתוב, כי הביאך השם אלוהיך. אבל והיה לשון שמחה. ההפך מהמילה, ויהי, שהיא לשון צרה או צער. מה הסיבה של ההבדל הזה? פשוט מאוד. זה, האם המילה והיה היא עבר, הווה או עתיד?
זה
כביכול
בימינו זה היה, אבל אנחנו
נמצאים
פה בשום זה עתיד.
אז זה עבר או זה עתיד? תנו לא לדבר. מה?
זה משהו מעל הזמן, אני לא יודע.
אז אם כן, אמרת שלוש הצעות. אמרת, בימינו זה... לא, אמרת שלוש, אני אסביר לך בדיוק. אמרת בהתחלה שבימינו זה עבר, זה כביכול עבר, כך אמרת. אחר כך אמרת שזה פה עתיד, אחר כך אמרת... לא. ואחר כך אמרת, זה מעל הזמן. לא, השאלה איך להבין את זה. יש אגב דיון במסכת סוטה לגבי הפסוק, ועבר עליו רוח קנאה. האם המילה ועבר זה לשון עתיד או לשון עבר שם? יש דיון. אבל זה פשוט, זה מה שנקרא הווה וההיפוך. יש פה וו שהופכת את העתיד, את העבר, סליחה, לעתיד. המילה היה היא מילת עבר. והיה לשון עתיד. בסדר? לעומת זה, יהי לשון עתיד, ויהי הופך את זה לעבר. הוו הפכה, וו ההיפוך מה שנקרא, לעומת וו החיבור, וו ההיפוך הופכת את הזמנים, מעבר לעתיד או מעתיד לעבר. עכשיו, הרב צבי יהודה זצ"ל היה רגיל להסביר כך שהעבר זה פסימי. למה? מה שהיה היה, אין מה לעשות. אי אפשר לתקן מה שהיה. כפי הכלל הידוע, אין בוחין על חלב שנשפך. אבל, בהחלט מצטערים. אבל בכל מקרה, העבר, עבר. לעומת זה, העתיד מלא תקווה. בעתיד הכל אפשרי, הרי עוד לא היה. אז נראה, בעזרת השם, יהיה בסדר. פתאום אתה לוקח את כל העתיד מלא התקווה ואתה הופך אותו לעבר? זה לשון צרה. ויהי. לעומת, והיה, שזה נותן תקווה לתקן אפילו מה שהיה. אפילו העבר הופך להיות עתיד. יש תקווה. אם כן, כשכתוב והיה, אומרים חכמנו לשון שמחה. מובן? עכשיו, מה פה השמחה המיוחדת? נאמר לנו, ראה, יש פה ברכה וכללה. ברכה וכללה זה שקול. זה אופטימי או פסימי? זה משמח או זה לא משמח? יש צד לומר שזה מצוין. יש אפשרות לזכות לברכה. באותה מידה אפשר להגיד, גרוע מאוד, יש אפשרות לקבל כללה, חס ושלום. אז אולי זה לא כדאי. נכון? היה מישהו מקולקל בעם ישראל שאמר, פאולוס קראו לו. הוא אמר שהמצוות זה כללה. נכון. ושישו שחרר אותנו מקללת התורה. ככה הוא קרא לזה. למה זה כללה לפי שיטתו? בגלל שכל כך הרבה מצוות, תרייג מצוות, זה מזמין תרייג עבירות. הרי לא ייתכן לעמוד בדרישות של התורה. אז ברור שאתה בסוף תהיה עבריין ותיענש. כלומר, אם כל הקשר שלי עם אלוהים תלוי בקיום מצוותו, אז אכלתי אותה. עד כאן דברי פאולוס. לעומת זה, רבי חנניה בן הקשיא, נא לא להגיד קדיש בבקשה, אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כלומר, לפי רבי חנניה בן הקשיא, ריבוי המצוות זה דבר טוב. והשאלה היא, למה? המהר"ל בספר תפארת ישראל, כשהוא מסביר את דברי רבי חנניה, וגם בספר דרך חיים, כשהוא מביא את דברי רבי חנניה, מקשה את הקושיה של פאולוס. הוא מביא את הקושיה. הוא לא אומר מי האומר, אבל הוא מביא את הקושיה. הוא אומר, היא קושיה קדומה על ישראל. כן? כלומר, זה לא מהיום שואלים את זה, הוא מתכוון שבברית החדשה כבר שאלו את הקושיה הזאת. ואז המהר"ל עונה מה שהוא עונה. הוא עונה שיש פה, אם זה מצד הזכות, זה מתנטרל על ידי צד החובה. כן? כלומר, אפשר תרייג מצוות, אפשר תרייג עבירות. אז אתה, זה יתכזז, אפס בסוף יוצא. אבל, יש מצד המעלה. המעלה היא זה שמצפ... אני אישיות כזאת שמצפים ממנה לקיים תרי"ג מצוות. המעלה הזאת היא בונוס. היא למעלה. כן? כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, לפיכך עשה אותם כאלה שמצפים מהם לקיים תרי"ג מצוות. אז סימן שיש סגולה מיוחדת בישראל. אז אם כן, יש מעלה. יש מעלה. חוץ מזה יאמר המהר"ל שבסופו של דבר, נכון שיצר הרע מביא את האדם לעבירה, אבל גם הנשמה מביאה אותו לקיום המצווה, בסופו של דבר החטא זה דבר מקרי באדם, והנשמה שלו זה דבר עצמי בו, יוצא לפי זה שהצד של הזכות גובר על הצד של החובה. אז בסופו של דבר, מצוות זה טוב. מצוות is beautiful. ולכן, אומר הכתוב, אחרי שאומר לך ברכה וכללה, והיה. כלומר, בעצם התורה כאן מקדימה את המהר"ל מפראג, מבקרי המקרא היו אומרים שזה ההוכחה שספר דברים נכתב אחרי המהר"ל מפראג. בסדר? כנראה. טוב. על כל פנים, והיה. זה שמחה. אתה חושב שתבין משהו אחרי שאיחרת? לא, לא, לא.
אבל יש לי הצעה אחרת להסביר למה ריבוי מצוות.
מה?
הוא אומר שהמצוות באות גם לזכך את האדם.
נו.
אז ככל שיש יותר הרחבת חיים, ככה צריך יותר מצוות. עם ישראל לא משהו... הרחבת החיים שלו מאוד גדולה. לכן היחס...
אז זה דומה להסביר הראשון שנתן. כן? לכאורה. לא, דומה. לא, לא זה, לא זה, אבל דומה. כן. והיה, כי יביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר אתה בשמה לרשתה. כלומר, המקום של הברכה והכללה, המקום הנכון, זה בארץ ישראל. ונתת את הברכה על הר גריזים, ואת הכללה על הר עיבל. מדוע שם? לא יודעים למה? פשוט מאוד, כי זה מרכז הארץ. זאת הנקודה המרכזית בארץ ישראל, מבחינה גיאוגרפית. זו, אז השאלה, אתה שואל, האם כולל עבר הירדן? כדי שאני אוכל לענות על השאלה שלך, אני צריך לדעת איפה נמצאים הר גריזים והר עיבל. אני לא יודע. בוא נבדוק. יש לנו פה מפה. הכתוב אומר לנו את המפה. איך להגיע? אתה רואה? מדריך טיולים, הכל בסדר. הלא המה. בוא נבדוק. בעבר הירדן. טוב, מה זה עבר הירדן? המזרחי או המערבי? המערבי. הרי משה מדבר, הוא בערבות יריחו. נכון? בערבות מואב, יותר נכון. מול יריחו. אז הוא אומר, הלא המה בעבר הירדן. בסדר? אחרי דרך מבוא השמש. מה זה מבוא השמש? מערב, נכון? מה הפירוש המילה אחרי? מה ההבדל בין אחר לבין אחרי? אחר זה מיידי, אחרי זה מופלג, נכון? כלומר, תמיד חזל אומרים, אחר סמוך, אחרי מופלג. כלומר, אם אני רוצה להגיע להר גריזים והר עיבל, אני צריך ללכת כברת דרך רצינית, נכון? אחרי דרך מבוא השמש. בארץ הקנעני היושב בערבה מול הגלגל. שאלה, איפה זה הקנעני ואיפה זה הערבה מול הגלגל? איפה זה הגלגל קודם כל? סתם גלגל זה בין יריחו לבין הירדן. הערבה שמדובר עליה זה דרום בקעת הירדן, נכון? יש פה איזה בעיה. חוץ זה שהקנעני באמת ישב, אם אנחנו רואים לפחות בדברי המרגלים בפרשת שלח, אז שם נאמר, זה אמנם 40 שנה לפני כן, אבל בכל זאת, סביר שלא השתנה משהו, שהקנעני יושב על הים ועל יד הירדן. אבל בהר המרכזי לא ישב הקנעני, מי ישב שם? האמורי. בכלל, אם אנחנו רואים באופן עקבי, כל מקום נמוך מיושב בקנעני, כל מקום גבוה מיושב באמורי. אפילו זה מתאים לשמות. כנען, מישון, כנוע. אמורי, מישון, מאמיר. כן? אמיר, מה שגבוה. אז אם כך, יש לי פה מידע סותר במדריך לתייר, נכון? כתוב כאן, הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש, אז זה אומר שזה רחוק. אולי התכוונת למה שליד העיר שכם, נכון? אבל אחר כך כתוב לי, בארץ הכנעני יושב בערבה מול הגלגל. אחר כתוב אצל אלוני מורה. איפה זה אלוני מורה? שכם? מניין לך זאת?
יש יישוב.
אה, כי? לא נכון. היישוב לא נקרא אלוני מורה. אלון מורה, נכון? לא אלונה. גם כתוב בפרשת לך לך, נכון? בפרק י"ב, פסוק ז', נכון? לא, זה פסוק ו', ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה. עכשיו, לפי טענתך, אלונה מורה, זה אלה אלון מורה. אז אם ככה, אם אלונה מורה זה אלה אלון מורה, זה כמובן, זה גיליית שכם. אבל יכול להיות שלא. דבר נוסף, מה שמאוד מפריע לי כאן, בהנחה שזה בשכם, לא היה יותר פשוט שהתורה תכתוב שכם? פשוט מאוד. נכון? אצל אלונה מורה, היא שכם. היעדרה של העיר שכם זועק לשמיים פה. יש לנו פה בעיה. עכשיו, דבר מעניין הוא, יש ספר שכתב אדם בשם אבזביוס. אבזביוס היה גוי, נוצרי, שחי פה בארץ ישראל, בימי האמוראים, בתקופת התלמוד הירושלמי. מה ימי רבי יוחנן, רבי אלעזר, יש לקיש וזה, הוא חי פה. הוא כתב ספר קטן על ארץ ישראל, חשוב ביותר, עם תיאור של 2,000 מקומות בארץ. זה אחד המקורות החשובים ביותר שיש לנו על ארץ ישראל בימי קדם. הספר נקרא אונומסטיקון. ועל פי הספר הזה שלו, הנוצרים עשו ברצפת פסיפס שמתארת את ארץ ישראל. הפסיפס הזה היה בכנסייה בעיר מדבה שבירדן. וחלקו נהרס, חלקו נשמר, זה מפה ביוונית. כן, כדו, כל מקום שאבזביוס כתב, שם גם כן. עכשיו, מה שמעניין, גם בספר שלו, בספר שלו הוא כותב כך, השומרונים אומרים שהר גריזים והר עיבל הם בשכם, והיהודים אומרים שהר גריזים והר עיבל הם ביריחו. בום. במפה של מדבה, על הפסיפס, ליד שכם, כתוב ביוונית, טור גריזים, טור הבל. ליד יריחו כתוב גריזים הבל. מה? טור זה הר. כן, טור זה הר, בארמית. כן. זאת אומרת שאנחנו רואים גריזים והבל, גם ביריחו וגם בשכם. אגב, זה ביטוי לכפילות שאנחנו רואים פה בפסוק. מול הגלגל אצל אדם, אתה לא יודע מה, איך להבין את זה. עכשיו, מה שמעניין, שהוא אומר שזה מחלוקת בין השומרונים לבין היהודים, נכון? עכשיו, מה כתוב בגמרא על זה? בגמרא במסכת סוטה, מובן שזו מחלוקת תנאים. כל התנאים חוץ מאחד אומרים שגריזים ועיבל זה ביריחו. רבי אלעזר ברבי יוסי, שהיה רגיל להתווכח עם השומרונים, אומר במפורש שגריזים ועיבל זה בשכם. עכשיו, מה שמעניין, אם תסתכלו בנוסח התורה של השומרונים, אתם יודעים שהשומרונים, גם להם יש ספר תורה, שבו הם עשו קצת, הם ערכו קצת שינויים לעומת התורה שלנו. בפסוק הזה הם קודם כך, מול הגלגל, אצל אלוני מורה, היא שכם. הם הוסיפו את שתי המילים האלה. היא שכם. הגמרא אומרת שרבי אלעזר ברבי יוסי אמר להם, זייפתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום. אף אנו אומרים אלון מורה אישכם, אלא אנחנו למדנוה בגזרה שווה, אתם מכאן למדתם. כלומר, כיוון שאנחנו עושים גזרה שווה באלון מורה של אברהם, אז אנחנו שאלוני מורה זה אישכם, אבל אתם שלא לומדים בגזרה שווה, מנין לכם? עד כאן דברי רבי אלעזר ברבי יוסי. על כל פנים, אנחנו רואים, כן, שיש פה מחלוקת תנאים. עכשיו, מי צודק זאת שאלה אחרת, אבל מה שמעניין אותי, זה מדוע התורה ניסחה את זה באופן כזה, שאפשר להבין כך, אפשר להבין כך. אגב, הגמרא אומרת, איך יש גריזים ועיבל ביריחו? הרי שמה זה שטוח, איזה הר גריזים, הר עיבל. אומרת הגמרא, עשו שתי גוממיות, כלומר עשו הרים, גבעות מלאכותיות, קראו לאחת גריזים, לאחת עיבל. ועשו שמה את הברכות והכללות. טוב. אגב, רשי הולך פה בדעה של רבי אלעזר ורבי יוסי. מי שרואה את רשי רואה שדיבור המתחיל ללוני מורה, שכם. כותב מפורש. נכון? אגב, יש לי עוד הוכחה שחכמי ישראל ידעו שהאמת היא שזה בשכם. לא ידוע לכם, ספר שופטים, לא? בספר שופטים יש משל יותם המפורסם, נכון? יותם בן ירובעל, אחרי שאבימלך הרג את כל האחים שלו, היו לו 69 אחים, כולם נהרגו על ידי אבימלך, הוא עומד בראש הר גריזים ונושא דרשה אל אנשי שכם. נכון? הוא גומר את הדרשה, בורח, נכון? אז זאת אומרת שכתוב מפורש שגריזים זה בשכם. זאת אומרת, זה לא צריך הרבה להתאמץ. כן? גם אם תסתכלו בספר יהושע בפרק ח', שם תראו את זה, מפורש. ככה, לא, בפשטות שם. אבל כל פנים, ברור שחכמים, אם הם אמרו את זה, חלק מהשיקולים זה היה כדי להתנגד למרכזיות של העיר שכם אצל השומרונים. כן, השומרונים הפכו את שכם להיות משהו במקום ירושלים, אז הזיזו. אבל בכל זאת רואים שזה לא רק פולמוסי, זה לא רק נגד השומרונים, אנחנו רואים שהכתוב בעצמו נותן לך להבין כך או כך. למרות אגב שהמילה גלגל מורה על הרבה, יש הרבה מקומות בארץ שנקראים גלגל, ויש אפילו ליד שכם מקום הנקרא ג'לג'וליה. עד עצם היום הזה, אם כן סביר שזה יכול להיות גם הגלגל ההוא. זה מסביר גם את המסלול של אליהו הנביא כשהוא עוזב את ארץ ישראל, שהוא עובר משכם לגלגל. והמפרשים לא מבינים למה הוא עובר משכם לגלגל, אחר חוזר לבית אל. כן? אבל אם אתה אומר שזה שהגלגל ההוא, אז זה יותר מובן. אבל איך להבין את זה? ובואי נשאל שלא אילן. יש פה מישהו שמאיר. זה לא תיקו מרובה מידה טובה. נכון. לגבי המצוות. כן, אבל זה אחד הפירושים, בסדר. אני גם הבאתי את זה כפירוש שלישי, כאן, שהמהר"ל אומר שהכוח הנשמתי הוא יותר עצמי לאדם מאשר העבירה, מצד היצר הרע, שזה משהו מקרי באדם. אבל כל פנים, בואו נחזור לנושא של המיקום של הגריזים והרבד. התשובה היא פשוטה מאוד. איפה זה ארץ ישראל? זאת שאלה גדולה. זו השאלה שאתה שאלת. האם ארץ ישראל זה עבר הירדן המערבי, הנקרא בתורה בשם ארץ כנען, או שמה זה שני עברי הירדן, הנקראים כמקשה אחת בספר בראשית, הארץ הזאת. גם כשאנחנו רואים, הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם על ארץ ישראל, אנחנו רואים שהוא מכנה, בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא קוראת ברית על שתי אגדות. ואילו בברית המילה, בפרק י' ז', בספר בראשית, הקדוש ברוך הוא קורא ברית על ארץ כנען בלבד. אז מה זה אומר? שיש שני אופנים לכבוש את ארץ ישראל. יש, הייתי אומר, שתי אופציות, לפי הזכות. אם אתה זוכה, אז אתה מתפשט על כל הארץ. ואם אתה מתפשט על כל הארץ, אז יש משמעות לאומית, וממילא גם בינלאומית, לעובדה שאתה כובש. לעומת זה, אם אתה כובש רק את ארץ כנען, אז ארץ ישראל הופכת להיות אתר פולחני, דת. אין אפשר להביא כמה ראיות לדבר הזה, אבל נסתפק בזה עכשיו. זאת אומרת, ואז לפי זה גם המרכז זז. המרכז יכול להיות בשכם, שהיא המרכז הגיאוגרפי המדויק של עבר הירדן המערבית, עד כדי כך שיש אפילו גבעה בין אלון מורה לשכם, הנקראת עד עצם היום הזה רס טבור, מה שנקרא בספר יהושע, בספר שופטים, טבור הארץ, זה המקום המרכזי בארץ. אפשרות אחרת, יריחו. יריחו היא בין שתי אגדות, ואז יוצא שיריחו מקבלת את שמה הראוי לה בחזל, מנעולה של ארץ ישראל. לכן בכוונה הכתוב הביא את שתי האפשרויות. היסטורית ברור שזה היה בשכם. כן.
אם שכם באמצע,
אז הגבול הצפוני נמצא בין בירות לבין טריפולי. כן, הגמרא אומרת, מסכת מנחות, על הפסוק, ושילשת את גבול ארצך, לגבי שלושת ערי המקלט. הרי מהם שלושת ערי המקלט בעבר הירדן המערבי? חברון, שכם וקדש נפתלי, נכון? קדש נפתלי נמצאת ליד קיבוץ מנרה. ברכס רמים המפורסם. אז הגמרא אומרת כך, שיהיה מהדרום, כלומר מהגבול הדרומי ועד חברון, כמחברון ועד שכם, ומשכם ועד קדש, ומקדש עד צפון. זאת אומרת, זה בערך יוצא 100 קילומטר מצפון למנרה, זה יוצא משהו באמצע בין בירות לבין טריפולי. זה הגבול הצפוני. כן, ככה זה יוצא. הגבול הצפוני של מה? של השבטים, של ההתיישבות, לא של הכיבוש. הכיבוש זה מגיע עד הפרט בכלל, אבל מבחינת ההתיישבות זה עד שם בערך. נחלת אשר. אז לפי זה השם מובן, כן? ראה, אנוכי נותן לפניך ברכה וקללה, זה שמחה, והיה כביאך. איפה עושים את זה? בארץ. איפה בארץ? בנקודה המרכזית, כי הנקודה המרכזית היא כוללת בתוכה את הכל ממש. מקום של מתן תורה. כי אתם עוברים, אני קורא כאן פסוק למד א', כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר השם אלוהיכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. בסדר? אולי נוסיף עוד משהו. כדי להשלים את מה שכתוב כאן על הריזים והרבל, הרי איפה התורה מפרטת את זה? בפרשת כי תבוא. כן, כלומר, כאן משה רבנו מקדים לנו את מה שהוא יפרט יותר בפרשת כי תבוא. אבל הוא אומר, הברכה צריכה להיות על הר גריזים, והכללה על הר עיבל. נשאלת השאלה, מה יעשה העם כשהוא ישמע את הברכה ואת הכללה? הוא יענה, אמן, נכון? ככה מובא בפרשת כי תבוא, שהוא שומע את הברכה ואת הכללה, וענו כל העם, אמן. איפה נמצא העם בזמן שהם שומעים את הברכות והכללות? על ההר, נכון? על שני ההרים. יש כמו אמפיתיאטרון גדול, למטה נמצאת העיר שכם, מימין ומשמאל, העם נמצא שם. מי נמצא למטה? הלוויים, נכון? וענו הלוויים ואמרו כך וכך, וענה כל העם, אמן. זה טקס מרשים. כמה לוויים יש? 22,000. אגב, שם באמת מבחינה אקוסטית זה מאוד מרשים, אפשר לשמוע את זה. 22,000 לוויים שבבת אחת אומרים את הברכות ואת הכללות, זה עושה משהו משהו. זה כמין טקס של קבלת התורה. זה נראה לי בדיוק הפוך מקבלת התורה שאני מכיר. לא יודע אם אתם זוכרים איך נראה הר סיני, כן? הר סיני זה הר. איפה העם היה? למטה, נכון? ישמר מעלות בהר, נגוע בקצהו, כל הנוגע בהר, מות יומת. בסדר, מפחדים. זה אימתני מאוד. מאיפה יוצא הדיבור? מראש ההר. ואתה צריך לשמוע, זה בא מלמעלה. אתה למטה. מי מדבר שם? הקדוש ברוך הוא. קולות וברקים, לפידים, ההר רועד, אני כולי רועד, אני מפחד. זאת תורה, זאת תורה שכופה את עצמה, כן? כפה עליהם הר כגיגית. לעומת זה, דאריזים והרבל זה בדיוק הפוך. העם נמצא על ההרים, הכל הוא כל אנושי, והוא יוצא מלמטה. אז זאת אומרת שבהר סיני התורה הייתה מן השמיים, בשכם התורה הייתה מן הארץ. הדור קיבלו הבא הריבל, ודאי. אז זה דעת רבי שמעון, שתורה ניתנה בארבע פעמים. בסיני, באוהל מועד, בערבות מואב, ובארגזים והריבל. כן, זה הדעה של רבי שמעון. זאת אומרת ש... אז קיבלנו את התורה מחדש, כי צריך לרפא את השבר של הר סיני. הר סיני זה היה אלים. אז צריך לעשות עכשיו מעמד אמיתי של קבלת התורה, שהתורה נובעת מהעצמיות שלנו, מהטבע. זה לפחות האתגר של ארץ ישראל. זה היה טקסי בלבד, אגב. זה לא חדר למעמקי הנפשות. אבל בכל זאת, היה פה קריאת, היה פה סימון יעד, סימון מטרה. התורה צריכה לבוא עכשיו מן החיים. זה מעלתה של ארץ ישראל. עד כאן ברור. עכשיו, אם אתם תציירו את זה באופן סכמטי, יוצא לנו כך, שהר סיני דומה למשולש שהקודקוד שלו למעלה, ואילו הר גריזים והרבל דומה למשולש שקודקודו למטה, נכון? אבל נחבר את שני המשולשים, יצא לנו, מגן דוד, אחלה, כן? בסדר, אוקיי. פרק י"ב, פסוק א', אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ, אשר נתן השם אלוהי אבותיך לך, ירישתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. לכאורה, מה הייתי כותב אחרי פסוק כזה? את כל התורה כולה, נכון? אלה המצוות החוקים המשפטיים אשר תשמרו לעשות, מה הם? לאכול כשר, להניח תפילין, לשמור שבת, וכו' וכו', נכון? אבל יש מה שנקרא מצוות ייחודיות לארץ ישראל, ההכרחיות לישיבת האומה. ולכן אלה הן המפורטות כאן. בסדר? כאן אנחנו מתחילים בדיון מאוד מאוד מיוחד. אבד תאבדון את כל המקומות. איך מאבדים מקום, תגיד לי? היה צריך לאבד את הפסילים, את המזבחות, כמו שכתוב אחר כך, נכון? וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תסרקון באש, ופסילי אלוהים תגדעון, ואיבדתם את שמה מן המקומות. זה אני מבין. אבל לאבד את המקומות? איך אפשר לאבד מקומות? מובן את השאלה שלי? כן או לא? כן? הבנת את השאלה שלי? כן? איך אפשר לאבד מקום? המקום נשאר תמיד. גם אם תגלח את ההר, אגב, התורה לא ציפתה לגלח הרים. אבל גם אם היינו מגלחים את ההר, המקום נשאר. המקום זה נקודה אובייקטיבית, לכאורה. כן, בתוך העולם. אז מה זה אבד תאבדון את כל המקומות?
היחס של האנשים אל המקומות.
היחס של האנשים אל המקומות. רציונליסט שכמוך. כן, אתה עושה רציונליזציה מכל דבר. אני אגיד לכם משהו. מה השורש של העבודה זרה? תשובה, המקומות. אם תשימו לב, המקומות הקדושים מחזיקים מעמד יותר מהדתות שחידשו אותם. אם תחפשו למשל מתחת למסגד, תמצאו שרידי כנסייה. מתחת לכנסייה תמצאו שרידי מקדש רומי או יווני. מתחת לשרידי המקדש היווני תמצאו איזושהי מערה פרה-היסטורית עם שרידי פולחן. זה דבר מצוי מאוד, כן? בהרבה מאוד מקומות בעולם רואים את הדבר הזה. אני אביא לכם דוגמה קצת מזעזעת, אבל היא נכונה. יש בהר הזיתים יש מקום שנקרא כנסיית העלייה. כן? הם רואים שאותו האיש עלה השמיימה. על גבי זה אגב, המוסלמים בנו מסגד, והם אומרים שמשם עלה מוחמד עם הסוס. אבל האמת היא שהמקום הזה שבו הנוצרים בנו את הכנסייה, הוא המקום שהגמרא אומרת ששכינה עלתה מהמקדש אל הר הזיתים. זאת אומרת, כל אחד מעלה מאותו מקום. כלומר, זה מקום, כנראה שיש מקום שמשדר, מפה עולים. כן? אז וכך, יש, אפשר לומר, מין קווי כוח במקומות, שהופכים את המקומות למקומות קדושים. מה אומרת התורה? אבד תאבדון את כל המקומות. צריך לבטל את העוצמות הרוחניות שנמצאות במקומות. כן? מה זה? מה? זה קשה מאוד, למה?
כי זה מציאות.
זאת מציאות, נכון. אז יש פה בעיה. אבל כנראה שיש יכולת כזאת. כלומר, זה מה שנדרש מאיתנו. לא רק לבטל את המזבחות וכו', אלא את המקומות. ליטול משם את העוצמה. אני יודע שזה לא פשוט. אני מבין. אבל אם תשימו לב, בפסוק ה' כתוב מפורש. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיכם מכל שבטיכם. כלומר, המקומות לעומת המקום. עכשיו, מה המיוחד במקום אשר יבחר השם? שהשם בוחר בו, ולא הטבע. כלומר, המקום שבו דוד ושלמה החליטו לבנות את בית המקדש, לא היה ידוע מקדמת דנא כמקום קדוש.
אבל גם עכשיו מרגישים שיש שם.
ודאי, כי הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו שם, לכן מרגישים. כלומר, זה לא מתחיל מתנועה טבעית של המקום, אלא מצד ההופעה הנשמתית שיש שם. מי שמשכן שמו במקום ההוא. לכן, קים אל המקום, אשר יבחר השם. הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במקום, ולכן פתאום מקבל ערך אחר. או, כן.
הרב אמרת שכל המקומות גם אם קרים זה מופיע בצורה של תאומה, יש איזה שורש...
ודאי שגם בעבודה זרה יש איזו אינטואיציה של קדושה שם.
אז בעצם להמיר את המקומות, לא לבד אותם, להמיר אותם.
בהתחלה צריך, אז יש פה בעיה. הרי לכאורה צריך להמיר את המקומות, להפוך אותם לקדושים שלנו, נכון? אי אפשר לעשות את זה. אלא מה? התורה כנראה לא סומכת עלינו. כלומר, היא אומרת בהתחלה, אתם תשמידו את זה. כלומר, מבחינה ארכיאולוגית, רואים שהכיבוש הישראלי גרם לירידה תרבותית בכנען. התרבות הכנענית הייתה מפותחת מאוד, באו הברברים מן המדבר, הרסו את הכל. כן, ואז אנחנו רואים מבחינת השכבות הארכיאולוגיות, תרבות הרבה פחות, הרבה יותר פרימיטיבית. זה התרבות של אבותינו. כן? אז התורה אמרה, אתם תפסיקו את הקשר עם האדמה. ומה תעשו? תלכו אל המקום אשר יבחר השם, ושם תעשו אותו דבר. בדיוק כמו שאנחנו, אתם זוכרים שפסלנו את הראייה בהתחלה? אנחנו ביטלנו את הראייה לטובת השמיעה. אחרי שאתה שומע, אתה יכול שוב לראות. אז אותו דבר. וניתצתם, אני קורא כאן, כן? פסוק ב', אבל תאבדו את כל המקומות אשר עבדו שם, הגויים אשר אתם יורשים אותם, את אלוהים, על הערים הרמים ועל הגבעות, תחת כל עצי הענן, ויתצב את בזבחותם, ושיברתם את צבאותם, ואשר הם תשרפון באש, ופסילי אלוהים תגדעון, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא, לא תעשו כן להשם אלוהיכם. כלומר, אל תאבדו את המקומות שצריך לעבוד בהם, את השם. כן, מכאן הלכה שהמנתץ אבן מן המזבח עובר על לא תעשו כן להשם אלוהיכם. או מי שהורס בית כנסת עובר על לא תעשו כן לשם אלוהיכם. לא אמרתי שום דבר פוליטי. אם כן, לא תעשו כן לשם אלוהיכם. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיכם מכל שבטיכם לעשות את שמו שם, לשכנו תדרשו ואתה שם. אז ומה תעשו שם? תעשו את כל אותן הפעולות שעובדי האלילים היו עושים. ועבדתם שם עולותיכם וזבחיכם ונסותיכם ותרומת ידכם ונדריכם ונדרותיכם ורחות גבוהכם וצולכם ואכלתם שם לפני השם אלוהיכם וסמכתם שם לפני השם אלוהיכם. מעניין, אתם יודעים, יש לא הלכה, אבל הנחיה כזאת בגמרא, שלא טוב ללכת יחף. נכון? לא טוב ללכת יחף. למה? מה רע בללכת יחף? הקשר, ברגע שאתה יחף, יש לך יחס ישיר אל האדמה. יחס ישיר אל האדמה, לך תדע מה האדמה כוללת בתוך, איזה עוצמות יש שם, מה זה יעשה לך? זה יפיל אותך ממעלתך המוסרית. להר הבית, אסור להיכנס עם נעליים, חייבים להיות יחפים. מה קרה? פה המקום קדוש, זה בסדר. של נעלך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש. כן.
מה היחס המתוקן
לבעלי אותם? היחס המתוקן, אחרי. מה היחס המתוקן? זה שאחר כך, זה מה שהתורה אומרת בהמשך, שאפשר לשחוט בשר תאווה בכל מקום. כן. כן. כן, כן, זה מה שאחר יתברר בהמשך. אבל פה אנחנו בשלב הראשון, וגם הגיע כבר לפני 3 דקות, נגמר הזמן של השיעור, ולכן אנחנו צריכים כעת להפסיק. שלום. חודש ומבורך.